ב-19 ביולי 2024, 7:09 דקות בבוקר שעוננו, חווה העולם את באג 2000 האמיתי, תקלת מחשוב בקנה מידה ענק ונזק שמוערך בכ-10 מיליארד דולר. בתי חולים, חברות תעופה, מוקדי חירום ורשתות טלוויזיה, בעצם כל מי שהיה ער ומול מחשב בשעות האלה, חטף. האשמה, קראודסטרייק מחברות הסייבר הגדולות בעולם, שהפיצה עדכון לקובץ הגדרות, Channel File 291, לא עדכון תוכנה, אלא עדכון תוכן של חיישן הפלקון שלה, סוכן שיושב במיליוני מחשבים ומזהה איומים בזמן אמת. העדכון הזה שנועד להגן, במקרה הזה מחולשה בניים פייפ של Windows, מוטט את התשתית שעליה הוא הופקד לשמור. אמרנו, מחברות הסייבר הגדולות בעולם, חלק מה-S&P 500, חברה שכולנו מושקעים בה, איך היא הצליחה להקריס כל כך הרבה מחשבים בבת אחת? הניתוח הטכני, root cause analysis, חשף שרשרת טעויות מביכה. קובץ עדכון שהכיל 20 שדות, אבל רץ על תוכנה שציפתה ל-21 שדות. כשהתוכנה ניסתה לקרוא נתונים מכתובת זיכרון לא קיימת, היא קרסה, והיא לא קרסה לבד, אלא לקחה איתה את כל מערכת ההפעלה. כי בניגוד לכרום או זום או שולי המוקשים שרצים בגינת המשתמש, פלקון של קראודסטרייק רצה בממלכה, בליבה, בקרנל. תוכנות שרצות בקרנל קורסות בדרמה גדולה עם מסך כחול מפריד ולפעמים צפצוף, והקריסה הזו לא תקנה את עצמה בהתחול. היא נכנסה ללופ של מסכים כחולים, שהחלו למלא את שערי הטיסה, חדרי המיון, וגם את משרדי קראודסטרייק באוסטין, טקסס. מישהו ישלם על זה, אמרה מנהלת הפיתוח. וואי וואי וואי, בענק, סינן גם קונן הלילה. התיקון שהוצע היה הזוועתי, להיכנס למצב בטוח ולמחוק את הקובץ הבעייתי. הבעיה במחשבים הארגוניים, מערכת הפעלה מוצפנת עם ביטלוקר, וכדי להתחיל למצב בטוח, צריך להקליד ידנית לא פחות מ-48 ספרות. תתארו לכם, איש IT שצריך להקריא עשרות כאלה בטלפון, חלק מהמחשבים נוקו תוך 24 שעות, לאחרים זה לקח שבועות. האירוע הזה מאפשר בחינה של עולם הסייבר, העומס הבלתי נסבל של חליפת ההגנה שארגונים נאלצים ללבוש, וגם המניעים הכלכליים, האנושיים ולפעמים הציניים שמניעים את התעשייה הזו. תעשייה שאפשר לחלק לשבע, ואני אעשה את זה ממש קצר שלא תירדמו, הבטחת רשת, מה שנכנס ויוצא מהצינורות של הארגון, הבטחת קצה, המכשירים שיש למשתמש ביד, מחשבים וסלולר וגם שרתים, הבטחת קוד, שהמתכנתים עצמם כותבים, במטרה לסגור חורי הבטחה לפני שהם יוצאים לעולם, הבטחת ענן, שמגן על סודות, הרשאות, תהליכים וגם קונטיינרים, הבטחת זהות, האימות, מי אתה וההרשאות, מה מותר לך לעשות, הבטחת מידע, הגנה על הנתונים עצמם, מסמכים, איפה מידע רגיש נמצא, מי נוגע בו, ואחרון, ניתוח ההבטחה, מערכת שאוספת חיוויים מכל הקטגוריות כדי שמנהלי הבטחה יחקרו ויעצרו אותם. כל הפתרונות האלה מותקנים כמעט בכל ארגון שקונה בממוצע 75 מוצרים. אף אחד לא פותר בגלל שקנה עוד מוצר הבטחה. ההנהלה מתקצבת אותם בנדיבות. בעיקר כי פריצות לארגון עלולות לסבך את חבר המנהלים בפלילים. פלקון, פתרון להבטחת קצה, ה-EDR או ה-Endpoint Detection and Response של CrowdStrike, ביקש לחיות בקרנל. הוא חייב להיות בקרנל כי וירוסים ותוקפים מתוחכמים מנסים בעצמם להיות שם, כדי להסתיר את עצמם ממערכת ההפעלה. החיישן יושב בצומת העצבים המרכזי של המחשב, בוחן כל קובץ שנפתח וכל תהליך שנוצר. זה כמעט בלתי מורגש, אתה מרכיב עגלת קניות בשיעין, אבל יכול לבזבז 10% או יותר שאתה בווייב שלך, מעדכן מאות ואלפי קבצים לפני גרסה. גם בפתרונות סייבר אחרים יש שיהוי, הבטחת רשת, סורקת כל חבילת מידע שיוצאת מהמחשב הארגוני, היא עוברת דרך מנהרה לענן של ספק ההבטחה, שפותח, סורק ואורז מחדש כל מזרדת נתונים. אבל רוב תעבורת האינטרנט היום מוצפנת כדי שהספק יאתר פצצה, הוא מבצע טריק שנקרא Man in the Middle, מתקין תעודת אבטחה מזויפת כשרה במחשב שלכם, שמאפשרת לו לפתוח את ההצפנה, להציץ ולסגור חזרה. זו הסיבה שלעיתים אתרים ניתנים לאט יותר בארגון, או שכלים של מפתחים נשברים וזורקים שגיאות אבטחה. הם מזהים שמישהו התעסק בתעבורה. לא רק שיהוי, גם חיכוך, תפיסת האבטחה המודרנית נקראת Zero Trust, אפס אמון, זה שנכנסת לבניין לא אומר שמותר לך להיכנס לחדר ישיבות, וזה שנכנסת לחדר ישיבות לא אומר שמותר לך להתחבר לזור. הבטחת זהות בארגון אולי החליפה את מספר הסיסמאות שצריך לזכור, אבל היא מתייחסת אליך כחשוד, היא תדרוש שוב ושוב טביעת אצבע, פסקיז או אס-אמס, כשתשנה תנוחה או מיקום. ומערכות שיש בהן גם שיהוי וגם חיכוך וגם טרחה, הבטחת ענן דרשה עד לא מזמן הפעלת תוכנה על כל שרת. החיישן או הסוכן הזה נותן הגנה מצוינת בזמן אמת, אבל יקר לניהול, דורש התקנה. ואם הסוכן משתגע, כמו אצל קראוטסטרייק, השרת מושבת. אסף רפפורט ושוט עם וויז הלכו על הגנה ללא סוכן, agentless. הטכנולוגיה שלהם מתחברת מהצד דרך API, סורקת מלמעלה, כמו רחפן. היתרון, אפס ריכוך, לא מתקינים כלום, לא מעטים את השרת ולא מקריסים אותו. זו הסיבה שוויז צמחה במהירות C, אבל גם החיסרון. הרחפן מצלם איום פעם בכמה דקות או שעות, ה-EDR יכול היה לעצור אותו במקום. אוקיי, אז דיברנו על הלמה, השאלה מטרידה יותר היא איך, למען השם, הבאג הזה הגיע ל8.5 מיליון מחשבים בו זמנית. התשובה היא שוב מביכה, הכלי האוטומטית שאמור היה לבדוק את תקינות התוכן, הכיל בעצמו באג שאישר את הקובץ הפגום כתקין. אף אחד לא חשב בכלל עושה בדיקה על מספר השדות, אבל הייתה גם מהירות טכנולוגית. קראוטסטרייק ביצעה הפצה גלובלית מיידית במקום מדורגת. בפרקטיקת תקינה, העדכון מופץ תחילה לאחוז מהמחשבים, ממתינים לראות אם יש תקלות, ורק אז ממשיכים. קראוטסטרייק לחצה על הכפתור האדום ושיגרה את העדכון לכל הלקוחות בו זמנית, במקום לשלוח אותו למשל רק לעובדי קראוטסטרייק. אגב, למה זה קרה רק בווינדוס והאם משתמשי מק חסינים? עד שנת 2019 גם אפל אפשרה לחברות אבטחה לרוץ בקרנל. עם המעבר לסיליקון תפוחי במעבדי M1, אפל חסמה כמעט לחלוטין את הגישה לליבה עבור צדדים שלישיים. היא נתנה להם במקום ממשק חדש, Endpoint Security Framework, שפועל בגינת המשתמש. הוא לא יכול למשוך בהגה, הוא רק יכול להודיע לנהג אם יש סכנה. והנהג, אפל, תחליט אם להקשיב או לא. למה Windows לא עשתה אותו דבר? האירוניה היא שהיא ניסתה. בשנת 2006, עם המעבר ל-64-ביט, מייקרוסופט הציגה את PatchGuard, מנגנון שנועד למנוע גישה לליבה, אבל חברות ההבטחה שלה, אז מקאפי וסימנטק, בחרו כמו ילד קטן עם קוקיות לאירופאים, שזה יחסל את התחרות, שזה יגרום לדיפנדר של מייקרוסופט לנצח. ב-2009 נחתם הסכם פשרה, שפה מייקרוסופט התחייבה לתת למתחרים גישה זהה לקרנל כמו שיש לעצמה. הסכם שסלל את הדרך לתקרית קראוטסטרייק המצערת, תקרית שחידשה את מאמצי מייקרוסופט היום, לדחוף את תעשיית ההבטחה מחוץ לקרנל שלה. מנהל הבטחת המידע, סיסו, צריך להתמודד עם הדרמות האלה כל שבוע, ונמצא במלכוד 22 מדי יור. אם אין פריצות, ההנהלה תשאל אותו, למה אנחנו משלמים כל כך הרבה על סייבר? ואם תהיה פריצה, למה שילמנו כל כך הרבה על סייבר? אתם רוצים לדעת לחץ מהו? תחשבו על האחריות של סיסו. להגן על כל הארגון, כל מכשירי הקצה, כל השרתים, כל הדאטה. לא רק הדאטה הארגוני, גם הדאטה של כל לקוחות הארגון. אבל יש פיצול. מעבר למשכורות גבוהות, 50 עד 80 אלף בחודש לסיסו בכיר, התפתח מודל כלכלי חדש ומעורר מחלוקת. תוכנית Sunrise של קרן הון סיכון CyberStarts למשל, הפכה את הסיסו מלקוח למשקיע. במסגרת התוכנית הקרן גייסה עשרות מנהלי אבטחה מחברות ענק, כולל Fortune 500, לשמש כיועצים. הדיל, הסיסו יקבל גישה מוקדמת לסטארט-אפ, ייעץ להם על המוצר, ובתמורה יקבל נתח מרווחי הקרן. אבל כאשר אותו סיסו צריך להחליט איזה מוצר לקנות לארגון שלו, הוא נמצא בניגוד עניינים מובנה. האם הוא בוחר במוצר פורטפוליו של סייבר סטארטס כי הוא הטוב ביותר טכנולוגית, או כי הצלחת החברה תצבור לו נקודות בתוכנית סאנרייז. סופי שולמן ומאיר אורבך מכלכליסט חשפו את תוכנית התגמולים ביוני 24, ופורבס גילה באוקטובר שהיא הוקפאה. השיא של הטירוף הכלכלי הזה השתקף בסגת המכירה של וויז לגוגל. וויז, חברה ישראלית שהוקמה רק ב-2020, קיבלה הצעת רכישה של 23 מיליארד רק כדי לדחות אותה ולהעלות את הסכום ל-32. וויז הצליחה כי היא פתרה את בעיית ה-agent fatigue, אבל גם בגלל שגוגל רצתה אותה לענן הבינוני שלה. ישראל, אומת הסייבר, לא הייתה חסינה ביום התקרית, ההשפעה הייתה מיידית וחשפה תלות קריטית בטכנולוגיה זרה. 15 בתי חולים מרמב"ם לברזילאי לא יכלו לגשת לתיקים רפואיים, לראות תוצאות מעבדה או לשחרר חולים. הם עברו לעבוד עם דף ועיפרון. למזלנו, הציוד הרפואי עצמו, מכונות הנשמה ו-MRI, מבוסס על מערכות הפעלה סגורות, אימבדד, לא על ווינדוז עם מובי מייקר שעובד ברקע. בנתב"ג המצב היה מורכב יותר, בעוד שמערכות התפעול של הנמל עצמו שרדו יחסית, חברות התעופה הזרות, יונייטד, דלטה וויז, קרסו לחלוטין. טיסות חול פשוט עוקבו או בוטלו, והנוסעים חיכו בעיקר למטוסים שיגיעו. מניית קראוטסטרייק התרסקה בעשרות אחוזים אחרי התקרית, אבל פחות משנה אחרי היא חזרה לשיאים חדשים. השוק שכח, העולם שכח, וגם הסיסו. מי רוצה להוציא מכרז ל-EDR עבור מיליוני מחשבים? תקרית קראוטסטרייק היא הרבה יותר מבאג, היא סימפטום למחלה כרונית שיש לנו, מורכבות יתר של עולם הטכנולוגיה. בנינו מגדל בבל של הגנות, שבו כל שכבה מוסיפה עלות, איטיות וגם סיכון לקריסה. הכלי שאמור היה להבטיח המשכיות עסקית, הפך לגורם מספר אחד להשבתה עסקית. אנחנו תלויים לחלוטין בקוד שנכתב עד אתמול על ידי בני אדם, וכשבני אדם טועים, העולם עוצר מלכת. הקוד הזה נכתב עכשיו על ידי מכונות. אולי כדאי שבני האדם לפחות יהנדסו אותו כך שיחשל בחן מבלי לגרור את כל הסיביליזציה לתאור. עד הפעם הבאה, תהיו טובים ותמשיכו להיות סקרנים. יאללה ביי.